מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב דוקטור יאיר פוזניאק, מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
שלום לכל מאזיני מסע אל גוף האדם. הגענו לחלק הכי חשוב בעונה, החלק שלכם. במהלך השבועות האחרונים שלחתם המון המון שאלות מצוינות, והגיע הזמן לפרק השאלות והתשובות שסוגר את העונה.
אבא, שכחת, זה לא פרק אחד.
נכון, שלחתם כל כך הרבה שאלות שלא הייתה לנו ברירה אלא לפצל את פרק השאלות והתשובות לחמישה חלקים, כדי שכל אחד ואחד יקבלו הזדמנות לשמוע את עצמם בפודקאסט. זה קצת מצחיק, כי זה כמעט חצי עונה נוספת שאתם מקבלים של מסע אל גוף האדם. כמה דברים לפני שנתחיל. הדבר הכי חשוב הוא שאתם צריכים להיות סבלניות וסבלניים. כל הילדים ששלחו שאלה עד השישה באוקטובר ישמעו את עצמם באחד הפרקים. זה יכול להיות גם הפרק האחרון שיעלה בעוד כמה שבועות, אבל אנחנו מבטיחים שכולם יעלו לשידור. הדבר השני הוא שחלק מהשאלות מקובצות לפי נושאים, אז גם אם אתם אחים ושלחתם שאלות באותו זמן אבל בנושאים שונים, אולי אחד ישמע את עצמו בפרק הראשון ואחר דווקא באחרון. פרקי השאלות והתשובות יעלו אחת לשבוע בימי שלישי. אנחנו מוכנים? בואו נצא לדרך!
ערב טוב לכם וברוכים הבאים ל... כל מה שרציתם לשאול ולא העזתם על גוף האדם. קבלו את המנחה שלכם, דוקטור יאיר פוזניאק.
הו, ערב טוב, ערב טוב. מה שלומכם הערב? ברוכים הבאים לפרק השאלות והתשובות החגיגי. ואני רוצה להגיד לכם, מרוב שלא הצלחתי להתמודד עם כל השאלות שלכם, הבאתי פאנל של עוזרים שישמח לענות לכם. אז קבלו אותם. צ'רלס דרווין. גני מדריכת התאים. איקו החיידקית. מוחי המומחה למוחות. וכמובן, דניאל ויואב פוזניה. בואו נבקש מהאורחים המכובדים שלנו להציג את עצמם למי שאולי עדיין לא מכיר.
ערב טוב, ערב טוב לכם. השם שלי הוא צ'רלס דרווין. אני חוקר טבע, שתיין תה כפייתי וחתיך הורס. אני הגיתי את עיקרון הברירה הטבעית ותורת האבולוציה, ואני אענה לכם על שאלות שקשורות לזה.
היי, hey, ערב טוב, אני מוחי, המומחה למוחות. פנית למוחי, עשית בשכל. אני אענה על כל השאלות שקשורות למערכת העצבים והמוח.
היי, אני גני, אני מדריכת התאים שלכם, ואני אענה על כל מה שקשור בתפקוד של התאים ובתכונות.
שלום, אני איקו, החיידקית הקטנה. שלחתם המון שאלות על חיידקים, ואני פה כדי לענות עליהן.
אני דניאל. מגיש אורח מהעונה השנייה, ומגיש במשחה מלאה בעונה השלישית.
אני יואב, מגיש העונה הראשונה והשנייה.
תודה רבה לחברי הפאנל המכובדים. אני חושב שאנחנו מוכנים להתחיל. קדימה עם הנושא הראשון.
דם 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 די דם.
היי, אני ירדן מטבעון, ואני בת 7.25, והשאלה שלי היא איך הלב פועל.
שלום, קוראים לי שקד וצביניק, אני בת 6 מירושלים. רציתי לשאול איך אדם יודע לאיזה דלת הוא צריך ללכת בלב. תודה.
הלב הוא שריר גדול שמורכב משני צדדים, צד ימני וצד שמאלי. כל צד מורכב משני חללים, החלל העליון נקרא עלייה והחלל התחתון נקרא חדר. מערכת הדם היא מערכת סגורה והדם יכול לזרום בה רק לכיוון אחד. זה כמו רחוב חד סטרי. תבקשו מההורים להראות לכם בפעם הבאה שתתקלו באחד כזה. ברחוב חד סטרי, התנועה היא תמיד לכיוון אחד ואין אפשרות לחזור אחורה. אותו דבר לגבי הדם. הזרימה היא כל הזמן לאותו כיוון, ולכן הדם יודע במרכאות לאן הוא צריך לזרום. אז שימו לב לכיווניות של הזרימה. כשהחדר השמאלי בלב מתכווץ, הוא דוחף את הדם בעורקים לכל התאים בגוף, והדם מוסר להם חומרים חשובים כמו חמצן ומזון, ואוסף את תוצרי הפסולת שלהם כמו פחמן דו-חמצני. לאחר מכן, הדם חוזר בברידים לעלייה הימנית בלב וממנה לחדר הימני. בהתכווצות הבאה, החדר הימני דוחף את הדם בעורקים אל הריאות. כשאנחנו נושמים אוויר, השרעפת שישריר באזור הבטן מתכווצת ומושכת איתה את הריאות כלפי מטה, וזה מכריח אוויר מלא חמצן להיכנס לריאות. כשאדם שכמעט אין בו חמצן עובר ליד הריאות המלאות בחמצן, הוא מתמלא בחמצן שהרגע נשמנו, ובמקביל מעביר לתוך הריאות את הפחמן הדו-חמצני שהוא חומר פסולת. בנשיפה אנחנו מוציאים החוצה את הפחמן הדו-חמצני, הדם שהתמלא בחמצן ממשיך בברידים אל העלייה השמאלית בלב, וממנה לחדר השמאלי, והמחזור כולו מתחיל שוב.
היי, אני בן 6 מעומר, אריאל, מרקוס מלצר, והשאלה שלי, מה זה לחץ דם?
דמיינו לכם צינור גינה שבו זורמים מים. אם עכשיו לא זורמים מים בצינור ואנחנו לוחצים עליו מבחוץ, אפשר לחווץ אותו קצת, נכון? אבל אם הוא יתחילו לזרום מים, יהיה לנו קשה יותר ויותר, ואם המים זורמים ממש מהר וחזק, הם ייצרו מספיק לחץ מבפנים כדי שלנו יהיה קשה לחווץ את הצינור מבחוץ. כשנוזל זורם בתוך צינור, הוא מפעיל עליו לחץ מבפנים. כשנוזל הדם זורם בתוך כלי הדם, הוא מפעיל עליהם לחץ מבפנים. הלחץ הזה נקרא לחץ דם. בעורקים שקרובים ללב, לחץ הדם גבוה מאוד, כי זה כמו הצינור שנמצא ממש ליד הברז שמזרים את המים. לכן העורקים גם עבים מאוד. ככל שהולכים ומתרחקים מהלב, לחץ הדם יורד, כמו שיקרה למים שרחוקים מהברז. בברידים שחוזרים ללב, לחץ הדם נמוך משמעותית. לחץ הדם הוא מדד גופני חשוב, כי הוא בעצם אומר לנו מה התאים שלנו מקבלים ומה פחות. אם לחץ הדם נמוך, זה אומר שלא מגיע מספיק דם לתאים ואולי חסרים להם חומרים חיוניים. אם לחץ הדם גבוה מדי, הוא עלול לשחוק את כלי הדם ולפצוע אותו מבפנים, ואז הם עלולים להיקרה ויווצר דימום. אם לחץ הדם נמוך, אפשר להעלות אותו באמצעות שתייה מרובה ואכילה של דברים מלוכים, ואם הוא גבוה מדי, אפשר להוריד אותו באמצעות תרופות.
שלום, אני יונתן, בן 5.5 מהרצליה, רציתי לשאול איך אדם לוקח את החמצן לגוף.
קוראים לי תום, אני בת 7, אני גרה בשורש, ומעניין אותי לדעת איך נוצר ברזל ודם ובשביל מה צריך אותו.
תאי הדם האדומים הם תאים קטנים שדומים לפיטה. מבחוץ הם מצופים בחלבונים שנקראים המוגלובין, המון המון יחידות של המוגלובין. בפרק שעוסק במערכת ההובלה בעונה הראשונה, תיארנו את ההמוגלובין כמו כיסאות קטנים שעליהם מתיישב החמצן כשהוא מגיע מהריאות. הכיסאות האלה, כמו הרבה כיסאות שאנחנו מכירים, מכילים ברזל, והוא זה שתופס את החמצן. החמצן נוסע על כיסאות ההמוגלובין שהוא תפוס על ידי הברזל, יחד עם תא הדם האדום, עד שהוא מגיע לתא שצריך אותו. כשזה קורה, החמצן משתחרר מההמוגלובין ונכנס לתוך התא. תא הדם האדום ממשיך בדרכו במחזור הדם עד שהוא מגיע לריאות, ושם הוא נטען בחמצן חדש. מצבים שבהם לא מובל מספיק חמצן לתאים בגוף נקראים אנמיה. זה יכול לקרות בין השאר כי חסר לנו ברזל בגוף שיבנה את כיסאות ההמוגלובין. את הברזל אנחנו יכולים להשיג מדברים שאנחנו אוכלים, כמו בשר, ביצים, דגים וירקות. ואם עדיין אין מספיק, אפשר לקחת תוספי תזונה שמכילים ברזל.
שלום, כמה נבוא. אני בת 5, אני גרה בירושלים, והשאלה שלי היא, מה קורה כשהרבה דם זורם מהגוף?
שלום, קוראים לי קורן, אני עוד יומיים בן 5, אני מתל אביב, רציתי לשאול איך נוצר לנו סימן כחול ממכה.
מכיוון שאדם כל כך חשוב, כי הוא נושא חמצן וחומרים אחרים לתאים, איבוד דם הוא מצב לא רצוי. בדם יש גורמי קרישה. זה אומר שכשכלי דם נפצע ויוצא ממנו דם, הדם הופך לצמיגי וחוסם את הפתח כדי שלא ילך לאיבוד הרבה ממנו. אבל אם זה כן קורה, זה עלול להיות מסוכן מאוד. לפעמים אפילו צריך לתת דם מבחוץ למישהו שאיבד הרבה מאוד דם, ולכן כדאי להימנע ממצבים שבהם דם זורם מחוץ לגוף. סימן כחול הוא גם מצב של איבוד דם, אבל בלי שהאור נפצע. כלומר, המכה היא איפשהו מתחת לאור, והדימום הוא בתוך הגוף. גם כאן, קורה בדיוק אותו דבר כמו בפצע פתוח, והדם נקרש. גורמים של מערכת ההגנה מנקים את הדם שהצטבר ברקמות, ואחרי כמה זמן, הקטם נעלם.
איך אנחנו גדלים?
שלום, קוראים לי קרם, אני בת 4, אני מרוסלן, והשאלה שלי היא הייתה, איך מתפתחות האוזניים בבטן של אמא שלי?
האוזן היא איבר השמיעה שלנו. היא מורכבת משלושה חלקים. האוזן החיצונית, שהוא החלק שאנחנו רואים בצד הראש, האוזן הפנימית שמכילה את השבלול ואת עצבי השמע, והאוזן התיכונה שמקשרת בין שתיהן ומכילה את אור הטוף ואת שלוש עצמות השמע. באופן מפתיע, כל אחד מהחלקים האלה מתפתח משכבת תאים אחרת בעובר, וזה אומר שהאוזן כולה היא איבר די מורכב. החלק הראשון שמתפתח בצידי הראש הוא האוזן הפנימית, וזה קורה בערך שלושה שבועות אחרי שנוצר העובר. לאחר 5 ימים מתחיל להיווצר עצב השמיעה, ואחרי כמה ימים נוספים, המבנים הפנימיים מתחילים לקבל צורה. כן, גני, את רוצה להוסיף משהו?
חשוב לציין שמי ששולט בהתפתחות הזאת הוא גן מיוחד בשם סוניק. כן, כמו סוניק הקיפוד. בתאים של הרבה בעלי חיים קיים הגן סוניק, והוא זה שאומר לתאים לאן בתוך האוזן הם צריכים ללכת.
אור הטוף והחלקים החיצוניים יותר מתפתחים בשלב יותר מאוחר, כ4 חודשים לתוך ההיריון. והנה משהו מפתיע. חלק מהמבנים של האוזן מתפתחים באזור של הצוואר, ורק בהמשך ההיריון נדחפים למעלה על ידי הלסת ועולים לצידי הראש. בסך הכל רוב מבני האוזן מוכנים לחלוטין בערך באמצע ההיריון.
שלום, אני נטע מרשיה. רציתי לשאול איך זה יכול להיות שגורים קטנים הם יכולים לעשות את הדברים של הגדולים ותינוקות של בני אדם לא כמו ללכת.
התשובה לשאלה הזאת מורכבת ומעניינת. זה נכון שחלק גדול מבעלי החיים נולדים כשהם כבר יודעים לעשות כל מיני דברים, כמו ללכת, לשרוד ולחפש מזון בעצמם, אבל התינוקות של בני האדם נולדים לא אפויים. הם לא יודעים להסתדר לבד. הסיבה קשורה כנראה בעיקר לגודל המוח שלנו. מוחי, אולי אתה יכול להסביר?
המוח של בני האדם גדול משמעותית בהשוואה לבעלי חיים אחרים, אפילו בני דודינו הקופים. זה מה שמאפשר לנו לעשות את כל הפעולות המורכבות שאנחנו יודעים לעשות. אבל כדי להיוולד עם מוח כזה גדול, תקופת הריון של 9 חודשים פשוט לא מספיקה. מדענים מעריכים שכדי שהמוח שלנו יוכל להתפתח מספיק ברחם, כדי לאפשר לנו להגיע לרמת בשלות כמו של קופים בלידה לדוגמה, משך הריון צריך להיות קרוב ל2.
ואני רואה שגם צ'רלס דרווין מבקש את המיקרופון.
כן חברים, רק רציתי להגיד שכאן הברירה הטבעית נכנסת לתמונה. יש כאן עוד גורם שמשחק, וזה היכולת שלנו ללכת על 2 בצורה זקופה. מבחינת הטבע, אם אנחנו הולכים זקופים, הגודל של תעלת הלידה שממנה יוצא התינוק לא יכול להיות מאוד גדול. אז הברירה הטבעית בררה נשים שבהן תעלת הלידה דווקא לא הייתה מאוד רחבה. אבל זה אומר שהתינוקות שיצאו ממנה לא היו עדיין בשלים עד הסוף, כי המוח שלהם עדיין היה קטן יחסית. כלומר, למעשה אנחנו נולדים עם מוח לא מספיק מפותח בערך שנה לפני הזמן התקין, כדי שנוכל להמשיך ללכת על 2. Amazing, לא?
אני אלה, אני בת 6, אני גם בלחקק, ואני רוצה לשאול איך התינוקות מתחילים לבכות.
בשביל לבכות צריך להעביר אוויר דרך מיתרי הקול, וברחם אין אוויר. אבל ברגע שהתינוק נולד ושואף אוויר לריאות בפעם הראשונה, הוא יכול להפיק קול, והקול הזה הוא בכי.
וזאת התאמה חשובה מאוד שיש לתינוקות שהרגע נולדו, כי זאת הדרך היחידה שלהם לתקשר עם ההורים והסביבה ולדאוג שיטפלו בהם. גם פה היה יתרון לתינוקות שבחו מיד אחרי הלידה, כי הם הצליחו לשרוד במשך יותר זמן. ולכן התכונה הזאת עברה בתורשה גם לצאצאים שלהם וגם הם בחו. ממש כמו הפינצ'ים שראיתי בגלאפגוס, שאצלם צורת מקור מותאמת למזון שלהם עזרה להם לשרוד במשך יותר זמן.
שלום, קוראים לי עדה, אני גרה בגבעת שמואל, אני בת 4 ורציתי לשאול למה העיניים של תינוקות גדולות.
למעשה, העיניים של תינוקות לא גדולות בכלל. העיניים כמעט ולא גדלות במהלך החיים. אבל הן נמצאות בתוך ראש שבאופן יחסי הוא עדיין קטן, ולכן הן נראות לנו גדולות. מדענים גילו שכשאנחנו מסתכלים למישהו לתוך העיניים, מופרש בגוף הורמון מיוחד שנקרא אוקסיטוצין, שהוא גם הורמון האהבה. הוא מעורר בנו רגשות של משיכה ושל חיבור, וזה חשוב מאוד כשמדובר בתינוקות קטנים. אז העיניים אמנם לא גדולות, אבל קשה לפספס אותן בגלל הראש הקטן, ולכן אנחנו יוצרים הרבה קשר עין עם תינוקות, וכך מופרש אצלנו הורמון האהבה שמחבר אותנו אליהם. ואגב, זה נכון גם לגבי חיות אחרות. זאת גם הסיבה שכלבלבים קטנים ואפילו גורי פינגווינים נראים לנו כל כך חמודים.
וגם פה הברירה הטבעית כמובן חשובה מאוד, אבל אני לא אגיד לכם למה. תנסו להבין בעצמכם.
צ'רלס דרווין, זאת רק הדרך שלך להתערב בכל תשובה.
זה לא אני, זה האבולוציה שמתערבת בהכל.
שלום, דוקטורי האכפודנק. אני דרוק, ואני בת 3.5, ורציתי לצעוק איך אנחנו מדברים.
בגרון שלנו יש שני קרומים קטנים שנקראים מיתרי הקול, או בשפה המקצועית, שפתות הקול. כשנושמים רגיל, יש ביניהם פתח שדרכו עובר האוויר. אבל אם אנחנו רוצים להפיק קול, אנחנו משתמשים בשרירים באזור הגרון כדי לחווץ או למתוח אותם. כשהאוויר עובר דרכם, הוא מרעיד אותם ויוצר צלילים. כתלות בצורה של מיתרי הקול, אנחנו יכולים להפיק כל מיני סוגים של צלילים, וזה גם מה שתינוקות עושים כשהם מתחילים לקשקש. יותר מאוחר, אנחנו לומדים לבטא מילים פשוטות. לא סתם המילים הראשונות הן מילים מאוד קלות להגייה. אבא, אמא, ואפילו באנגלית ובשפות אחרות, מאמא, פאפה. ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים, אנחנו לומדים לבטא יותר קולות ויצורים, מכירים מילים חדשות ומרחיבים את היכולות השפתיות שלנו.
שלום, אני יונתן מרמת השרון, בן 7.5.
אני מאיה, בת 5, ורצינו לשאול למה נופלות שיניים?
ולמה אנחנו לא נולדים ככה?
גם לנו בני האדם וגם ליונקים אחרים יש שתי מערכות שיניים שנקראות משננים. שתי המערכות מתפתחות בפה עוד במהלך ההיריון, אחת מעל השנייה. בערך בגיל 5 חודשים מתחיל לבקוע המשנן הנשיר, כלומר זה שינשור אחר כך. קוראים לו גם שיני החלב. בשנים הראשונות לחיים בוקע כל המשנן הנשיר שמורכב משיניים קטנות שממלאות את הלסת. בהמשך, אחרי גיל 5 בדרך כלל, המשנן הקבוע מתחיל לזוז עם גדילת הראש והלסת ולדחוף החוצה את המשנן הנשיר שמתחתיו. זה אומר שכל שן קבועה דוחפת את השן שמתחתיה עד שהיא מתנתקת ונושרת. לזה קוראים נפילת שן. זמן קצר לאחר מכן, תבקע השן הקבועה איפה שהייתה שן החלב. השיניים הקבועות חזקות יותר ומאפשרות למערכת העיכול שלנו לתפקד כמו שצריך. השאלה למה זה קורה היא לא שאלה פתורה עד הסוף. כנראה שזה קשור ליצירת הצורה הסופית של הפה במהלך ההיריון.
שלום, אני עומר זלקין. אני בן 9 מקיבוץ גלון, והשאלה שלי, איך העצמות גדלות?
שלום, קוראים לי רז, אני מירושלים, ואני בת 7, והשאלה שלי היא, איך אנחנו גדלים, ולמה לפעמים יש ילדים שגדלים מהר מדי או לאט מדי?
שלום, דוקטור יאיר פולניאק, קוראים לי מעיין, אני בן 4.5, משריית פוצק. אני רוצה לשאול למה יש לנו כאבי גדילה.
קוראים לי ארבל, אני בת 5, אני גרה ברחובות, ואני רציתי לשאול למה אנחנו מפסיקים לגבוע, ולמה אנחנו, שאנחנו זקנים יותר, נמוכים יותר. תודה, ביי. ואני אוהבת את הפודקאסטים שלכם.
אחד ממאפייני החיים הוא גדילה והתפתחות. כלומר, היכולת של גוף חי לגדול בממדים שלו. זה גם מה שקורה לנו בגוף במהלך הילדות ועד אחרי גיל 20 פחות או יותר. כדי לגדול, צריכים להתרחש שינויים בחלקים שמייצרים את המבנה של הגוף, בעיקר בעצמות. מי ששולט בתהליכי הגדילה הם הורמונים, השליחים הקטנים של הגוף. ההורמונים החשובים בתהליכי הגדילה הם הורמון הגדילה, שמופרש מבלוטה במוח שנקראת בלוטת יותרת המוח, הורמונים שמופרשים מבלוטת התריס שנמצאת בצוואר, והורמוני המין שמופרשים מהאשכים ומהשחלות. בקצה העצמות שלנו יש מבנה מיוחד שנקרא לוחית גדילה. כשההורמונים האלה מופרשים, הם גורמים לתאים בלוחיות הגדילה להתחלק ולהימתח, וזה מה שמביא להתארכות של העצמות. ההורמונים האלה מופרשים בכמות גדולה מאוד בשנים הראשונות שלנו, וזאת הסיבה שהגדילה של ילדים היא מאוד מהירה. אנחנו מדברים בעיקר על עצמות הגפיים, כלומר ידיים ורגליים, ועצמות עמוד השדרה. אנחנו גדלים ומתארכים בערך עד סוף גיל ההתבגרות, כלומר סביב גיל 20. לאחר מכן, לוחית הגדילה מוחלפת ברקמת עצם רגילה, ואז אנחנו לא גדלים יותר לגובה. מכיוון שכל אדם הוא שונה, לכל אחד יש כמויות שונות של הורמונים בגוף, ולכן אנחנו גם גדלים לגבהים שונים, וגם בקצב שונה, וזה טבעי לחלוטין. אם מישהו נמוך באופן מיוחד, זה אולי בגלל שיש פגם בהורמון הגדילה שלו. אפשר בהתייעצות עם רופא לתת הורמון גדילה ממקור חיצוני. לפעמים יש דווקא הרבה הורמונים, ואז אנחנו גבוהים מאוד, או שאנחנו גובהים מאוד מהר. האיש הגבוה ביותר בהיסטוריה היה רוברט וודלו האמריקני. אצל רוברט, בלוטת יותרת המוח שממנה מופרש הורמון הגדילה, הייתה בעצמה גדולה מאוד, והפרישה המון הורמון. כשרוברט סיים את התיכון, הוא היה בגובה של למעלה משני מטרים וחצי, ולפני שהוא נפטר בשנת 1940, הגובה שלו היה מעל 2.70 מטרים, שזה בערך כמו התקרה אצלכם בבית. כאבי גדילה הם כאבים שנובעים מהתארכות העצמות, אבל אנחנו לא ממש יודעים למה. יש ילדים שסובלים מהם, ויש גם כאלה שלא. כאבי גדילה הם כאבים חזקים באזור הרגל, בעיקר בשוק, והם מופיעים כמעט תמיד בלילה, לפעמים ברגל אחת ולפעמים בשתי הרגליים. זה ממש לא נעים ואפילו מפריע לישון, אבל זה טבעי וחולף. לצערנו, אין ממש דרך טובה לטפל בהם, חוץ מאשר חיבוקים ונשיקות, עיסויים ומשככי כאבים כשצריך. לרוב, הכאבים האלה יחלפו מעצמם. ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים, החיים, איך לומר, שוחקים אותנו קצת. החיכוך המתמיד של העצמות עם רקמת הסחוס שנמצאת ביניהן שוחקת את רקמת הסחוס, ואפילו העצמות עצמן נשחקות. ולכן אנשים מבוגרים ממש יכולים אפילו לאבד קצת גובה מכל השחיקה הזאת. בנוסף, השרירים הולכים ונהיים חלשים יותר ככל של מזדקנים, ולכן הם מחזיקים פחות טוב את היציבה, וזאת הסיבה שאנשים מבוגרים עלולים להיראות כפופים. אוקיי, עד כאן החלק הראשון של פרק השאלות והתשובות. אני רוצה להודות לחברי הפאנל היקרים שלנו, צ'ארלס דרווין, מוחי המומחה למוחות, גני מדריכת התאים, אי כוח הידקית, וכמובן דניאל ויואב. בפרק הבא נשמע למה יש לנו נמשים, למה כשגוזרים ציפורניים זה לא כואב, למה אין חיסון לנזלת, ומה הסיפור עם כל החיידקים האלה. נתראה בפרק הבא. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם, מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.